שלום לכולם, היום נצלול לנושא שמטריד לא מעט אנשים, אכזר קיבתי ושתי. רובנו מכירים את זה כצרבת, אולי ריפלוקס, ננסה להבין את זה קצת יותר לעומק, בעזרת קווים מנחים של איגוד הגסטרו ומאמר סקירה. המשימה שלנו היא באמת לזקק את העיקר.
בהחלט, וחשוב להגיד שזה ממש נפוץ. מדברים על, תראי, בין 10-20% מהמבוגרים בישראל שחווים את זה לפחות פעם בחודש.
וואו, זה המון.
כן. וזה לא סתם אינוחות, זה יכול ממש לפגוע באיכות חיים.
לגמרי. אז אוקיי, בוא נתחיל מהבסיס. מה זה בעצם ריפלוקס? מה קורה שם?
בגדול זה מצב שבו תוכן מהקיבה, לאו דווקא רק חומצה אגב, הולך חזרה למעלה אל הוושט.
והתסמינים הקלאסיים?
אז כן, התסמינים, נקרא להם הקלאסיים, הם צרבת, התחושת שריפה הזאת בחזה, ולפעמים רגורגיטציה, שזה ההרגשה שמשהו פשוט עולה לגרון.
אבל המקורות מציינים שזה לא הכל, נכון? יש גם דברים פחות ברורים מאליהם.
בדיוק, לפעמים זה מתבטא אחרת לגמרי. יכול להיות כאב בחזה, כזה שמלחיץ, אבל הוא לא מהלב.
או שיעול שלא עובר.
נכון, שיעול כרוני, צרידות, אפילו אסתמה שיכולה להחמיר בגלל זה. דברים שלפעמים לא מקשרים ישר לקיבה.
מעניין, ומה הסיבה לכל זה? למה זה קורה?
הסיבה העיקרית ברוב המקרים היא תפקוד לא תקין של הסוגר הוושטי התחתון, ה-LES. זה מין שריר טבעתי שאמור להיסגר חזק ולמנוע מהאוכל והחומצה לעלות.
וכשיש בעיה איתו?
כן, כשהוא נחלש או נפתח סתם ככה לא בזמן שצריך, אז התוכן מהקיבה יכול לברוח למעלה.
והמקורות גם מדברים על גורמים שמחמירים את זה, נכון? דברים שכדאי אולי להימנע מהם.
בהחלט. יש רשימה די ארוכה. מאכלים שומניים, מטובלים, קפה, אלכוהול, שוקולד, כל אלה יכולים להחליש את הסוגר או להגביר את ייצור החומצה.
וגם עישון והשמנה?
כן, בהחלט. עישון, עודף משקל, הריון, כל אלה גורמי סיכון ידועים. ויש גם את הבקע השרפתי, שזה מצב אנטומי שיכול לתרום, למרות שלא תמיד הוא גורם את התסמינים בפני עצמו.
אוקיי, וחשוב לי שנבהיר נקודה שעולה במקורות בצורה מאוד חדה, הקשר להליקובקטר פילורי.
נקודה סופר חשובה. המקורות מדגישים, אין קשר סיבתי בין ריפלוקס, GERD, לבין החיידק הליקובקטר פילורי. זה בלבול נפוץ, אבל הליקובקטר קשור למחלות אחרות, כמו כאבי קיבה, אולקוס.
כלומר, אם יש צרבת, אין צורך אוטומטי לחפש הליקובקטר.
בדיוק. במסגרת בירור של ריפלוקס טיפוסי, אין המלצה לבדוק או לטפל בהליקובקטר. זה פשוט לא רלוונטי לבעיה הזאת.
אז איך מאבחנים אם התסמינים יכולים להיות כל כך שונים?
תראי, ברוב המקרים, באמת ההבחנה היא קלינית. כלומר, הרופא שומע את התסמינים האופייניים, בעיקר צרבת ורגורגיטציה, וזה מספיק כדי לחשוד מאוד בריפלוקס.
והרבה פעמים נותנים טיפול ניסיון.
נכון מאוד. גישה מקובלת ויעילה היא לתת טיפול ניסיון בתרופות ממשפחת ה-PPI, שהן התרופות העיקריות לטיפול. אם התסמינים משתפרים באופן דרמטי תחת הטיפול, זה מחזק מאוד את ההבחנה.
ומתי כן צריך בדיקות נוספות, כמו גסטרוסקופיה?
גסטרוסקופיה נכנסת לתמונה כשיש דגים אדומים, סימני אזהרה. למשל, קושי או כאבים בבליעה, ירידה לא מוספרת במשקל, אנמיה, הקאות דמיות, או במצבים שהטיפול הראשוני לא עוזר, או כשיש חשד לסיבוכים.
אוקיי, וחשוב אולי להזכיר שיש מצב שנקרא NIRD.
נכון, NIRD, Non-Erosive Reflex Disease. זה מצב די שכיח שבו יש תסמינים קלאסיים של ריפלוקס, אבל בגסטרוסקופיה לא רואים דלקת או נזק לוושט. התסמינים אמיתיים לגמרי, פשוט הרירית נראית תקינה.
והסיבוכים שהזכרת קודם, למה חשוב לשים לב אליהם?
כי ריפלוקס לא מטופל או כרוני, יכול לגרום לבעיות רציניות יותר. חשיפה ממושכת של הוושט לחומצה יכולה לגרום לדלקת, אזופגיטיס.
שזה בעצם פצעים בוושט.
כן, בדרגות חומרה שונות. במקרים קשים יותר, הדלקת יכולה לגרום להצטלקות ולהצטרות של הוושט, מה שמקשה על מעבר אוכל.
והסיבוך הכי מדאיג?
הסיבוך המשמעותי ביותר, אם כי הוא לא מאוד שכיח, זה התפתחות של שינויים טרום-סרטניים ברירית הוושט, מצב שנקרא וושט על שם בארט, וזה מעלה את הסיכון לפתח סרטן הוושט בטווח הארוך. לכן חשוב לטפל ולעקוב במקרים מסוימים.
מובן. אז בוא נדבר על הטיפול. נתחיל ממה שאפשר לעשות בלי תרופות, שינויים באורח חיים.
אז כן, המקורות ממליצים על כמה דברים. ירידה במשקל, אם יש עודף משקל, זה יכול לעזור משמעותית.
והגבעת הראש במיטה.
נכון, להגביע את מראשות המיטה בכ-15-20 סנטימטר, לא רק עם קריות, אלא ממש את בסיס המיטה. זה עוזר לכוח המשיכה לעבוד לטובתנו בלילה, וגם להימנע מארוחות גדולות ומשכיבה מיד אחרי האוכל, לפחות שעתיים-שלוש הפסקה.
ומה לגבי הימנעות ממזונות מסוימים?
זה יכול לעזור לחלק מהאנשים לזהות טריגרים אישיים ולהימנע מהם. קפה, שוקולד, חריף, שומני. אבל, וזה חשוב, המקורות מציינים שהיעילות של שינויים באורח חיים לבדם היא לרוב מוגבלת, במיוחד כשהריפלוקס משמעותי. הם יכולים לעזור, אבל לא תמיד מספיקים.
וכאן נכנס הטיפול התרופתי, ובעיקר ה-PPI. המקורות ממש מדגישים אותן.
בהחלט, תרופות מקבוצת ה-PPI, מעכבי המשאבות פרוטונים, הן קו הטיפול הראשון והיעיל ביותר שיש לנו היום ל-GRD. הן מפחיתות באופן דרמטי את יצור החומצה בקיבה, וזה מאפשר לוושת, להחלים, אם יש דלקת, ובעיקר מקל מאוד על התסמינים.
אבל תמיד יש את השאלות ואת החששות סביב תרופות, במיוחד בשימוש ממושך. מה אומרים המקורות לגבי הבטיחות של PPI?
זו נקודה סופר קריטית. זו אכן נקודה מרכזית והמקורות מתייחסים אליה ברחבה. הם מדגישים קודם כל את הניסיון העצום שהצטבר. מדובר במיליוני מטופלים ברחבי העולם לאורך עשרות שנים.
ומה לגבי כל הדיווחים האלה על קשר לאוסטאופורוזיס, בעיות כליה, דמנציה?
אז זהו, שהמקורות, גם הקווים המנחים הישראלים וגם מאמרי סקירה גדולים, מאוד ברורים בעניין הזה. לא הוכח קשר סיבתי ישיר בין שימוש ב-PPI לבין סיבוכים משמעותיים כאלה. היו מחקרים תצפיתיים שהעלו חשדות, אבל הם לא מוכיחים סיבה ותוצאה, ויש להם הרבה עטיות אפשריות.
כלומר, אין כרגע הוכחה חותכת שהתרופות עצמן גורמות לבעיות האלה.
בדיוק. נכון להיום, על סמך מיטב הראיות, אין הוכחה לקשר סיבתי כזה. ולכן, חשוב גם מה נובע מזה, אין המלצה גורפת לעשות בדיקות שגרתיות לרמות ויטמינים כמו B12, ברזל, מגנזיום, או למדוד צפיפות עצם רק בגלל שלוקחים PPI.
והחשש מסרטן, זה גם עולה לפעמים?
גם כאן, אין שום הוכחה ש-PPI מעלות סיכון לסרטן כלשהו, כולל סרטן הקיבה. המסר העיקרי מהמקורות הוא שאלו תרופות שנחשבות בטוחות לשימוש כשיש להן התוויה ברורה.
אז השורה התחתונה היא שימוש מושכל. כלומר, לא לקחת סתם כשלא צריך, אבל גם לא לפחד מהן כשיש צורך אמיתי.
ממש ככה, זאת הגישה. המלצה היא תמיד להשתמש במינון הנמוך ביותר שעדיין יעיל לשלוט בתסמינים. במקרים קלים יותר, כמו נרד או צרבת קלה, בהחלט כדאי לנסות להפסיק את הטיפול מדי פעם, לראות אם הוא עדיין נחוץ.
אבל יש מצבים שבהם צריך טיפול קבוע.
כן. במצבים של דלקת חמורה בוושת, מה שנקרא LA דרגה C או D, או אם יש יצרות של הוושת או וושת על שם ברט, במקרים אלה לרוב נדרש טיפול החזקה ממושך ב-PPI, כדי למנוע חזרה של הבעיה או סיבוכים.
וחשוב גם לקחת אותה, נכון? נכון?
מאוד. רוב ה-PPI עובדות הכי טוב כשנוטלים אותן כחצי שעה לפני ארוחה, בדרך כלל לפני ארוחת הבוקר. אם התגובה לא מספיקה, יש אפשרויות. אפשר לנסות להחליף ל-PPI אחר, מאותה משפחה. לפעמים יש הבדלים קטנים ביעילות בין אנשים. אפשר לעלות מינון, למשל לקחת פעמיים ביום, או להוסיף תכשירים אחרים, כמו חוסמי H2 בלילה, או אלגינטים, כמו גביסקון, אחרי האוכל או לפני השינה.
ואם כל זה לא עובד, או שאנשים מחפשים פתרון קבוע יותר?
אז האופציה הניתוחית העיקרית היא ניתוח שנקרא פונדופליקציה. בניתוח הזה בעצם לוקחים חלק מהקיבה ועוטפים אותו סביב החלק התחתון של הוושת כדי לחזק מכנית את הסוגר.
למי זה מתאים?
זה נשקל בעיקר לאנשים צעירים יחסית שמגיבים טוב ל-PPI, אבל לא רוצים או לא יכולים לקחת תרופות כל החיים. או במקרים נדירים יותר של ריפלוקס עמיד לטיפול תרופתי, אבל רק אחרי שהוכחנו בצורה אובייקטיבית שיש באמת ריפלוקס משמעותי. יש גם טיפולים אנדוסקופיים חדשים יותר, אבל הניסיון איתם עדיין פחות מבוסס לטווח הארוך.
טוב, אז נראה לי שעשינו סיבוס די מקיף. אם ננסה לסכם את הנקודות המרכזיות שעלו מהמקורות שבדקנו, צרבת וריפלוקס זה בעיה ממש נפוצה.
נכון.
ברוב המכריע של המקרים אפשר לנהל אותה בצורה יעילה ובטוחה.
בהחלט.
של אנשים.
בדיוק. אין הוכחות לסיבוכים המשמעותיים שמדברים עליהם לפעמים, ואין צורך במעקב מיוחד ברוב המקרים.
והכי חשוב, להבחן נכון ולטפל כדי למנוע אי נוחות ובעיקר את הסיבוכים האפשריים.
וזה אולי משאיר אותנו עם איזו מחשבה לסיום. המקורות מציגים תמונה מאוד ברורה, מבוססת נתונים לגבי היעילות והבטיחות של הטיפול המרכזי, ה-PPI.
כן.
ובכל זאת אנחנו רואים שעדיין קיים פער. פער די גדול לפעמים בין המידע הרפואי הזה לבין תפיסות וחששות בציבור הרחב לגבי התרופות האלה. מה שמוביל אנשים לחפש פתרונות אחרים, לא תמיד מבוססים, ולפעמים גם לסבול סתם.
זו נקודה מעניינת. למה הפער הזה קיים?
שאלה טובה. אולי זה קשור לאופן שבו מידע רפואי מופץ ומתפרש, אולי לחשש כללי מתרופות, אבל זה בהחלט משהו ששווה לחשוב עליו, איך לגשר על הפער הזה בין הראיות המדעיות לבין התחושות וההחלטות של אנשים ביום-יום. זו נקודה למחשבה.